ערב טוב. אנחנו בעזרת השם היום נשלים את הסוגיה של המשנה שעוסקת במניעים לעבודת השם. כמו שאמרנו שהמשנה קובעת רף מאוד גבוה. אל תהיו כעבדים ומשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ופשט המשנה בעצם, מגדירה לנו שהמניע היחיד שהוא לגיטימי בכל עשייה שלנו, בכל עבודת השם שלנו, זה רק מצד אהבת הקדוש ברוך הוא, כמו שגם הרמב״ם מנסח את זה, שאם אדם בעצם אפילו חושב על תועלת רוחנית, זה כבר פוגם, זה עצמו פגם. אפילו אם הוא חושב על העולם הבא שלו, זה כבר פגם. לא שהעולם הבא לא קיים, אבל מצד החשבון של האדם, זה לא אמור להיות בחלק מהחשבון שלו. אלא מה? למה כתוב בתורה שכר ועונש? למה כתוב בתורה בקריאת שמע? למען ירבו ימיכם וימי בניכם, בשביל זה לומדים תורה, בשביל זה קיימים מצוות, כן, כבד אביך ואת אמך, למען אריכון ימיך. אז הרמב״ם אומר, תשובה, הרמב״ם בפרק חלק כותב, שכל זה, זה רק דיברה התורה כשום בני אדם, זה בצד האמת, זה רק בשביל אנשים קטנים, שהם לא יעשו שום דבר בלי אינטרס, אז התורה דיברה בשבילהם, אבל אנשים, נגיד במכון מאיר, שהם אנשים לא אנשים קטנים, הם לא צריכים לשמוע את הלמען ירבו ימיכם וימי בניכם. זה רק בשביל אנשים קטנים, בינוניים, אבל מי שבאמת זוכה לאהבות השם מאהבה, זה לא רלוונטי אליו. ועל זה הרב קוק, באחד המקומות המאוד נדירים של הרב קוק, הוא אומר ככה, ומה שאמרו אחדים מחכמי ישראל הגדולים, כמאי, הראשונים, הרמב״ם, שהשכר והעונש שבתורה זה רק משל לילד, כמו שאומרים לילד, תקבל סוכריה, אבל הסוכריה הזאת לא קשורה לעבודת השם. הגן עדן זה לא קשור לעבודת השם, או השכר והעונש זה לא קשור לעבודת השם, זה כמו שאומרים לילד, תקבל סוכריה, זה לא קשור ללימוד. אז על זה הרב כותב שזה קשה לעולמו, ממש ביקורת גדולה על מה שהרב אומר, איך אפשר להגיד דבר כזה? שראוי שכל דברי תורתנו הקדושה יהיו עיקריים עצמיים. כלומר, לא יכול להיות שאם כתוב למען ירבו ימיכם, אז זאת אומרת שזה מניע לגיטימי, שזה לא רק טוב לאנשים בינוניים, אלא כל יהודי, אפילו הגדול ביותר, אפילו משה רבנו, הרב קוק בעצמו, זה נכון וראוי שהוא יקיים מצוות בשביל שכר ועונש. כי הראיה זה כתוב בתורה. כל מה שכתוב בתורה הוא עיקר עצמי. איי, אבל זה לא, באמת לא מובן. איך זה מתיישב עם מה שכתוב במשנה? המשנה אומרת, אל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. הרב בעצם, כדי ליישב את זה, נותן איזשהו חידוש גדול לגבי השאלה איך האדם בנוי. וכאן הוא נותן איזשהו יסוד, אנחנו יודעים שיש שכל ויש גוף. אז בהסתכלות פשוטה, השכל זה אותו המקום שהחושב, שהמחליט, והגוף זה פשוט זה חלקים פיזיים שתפקידם להוציא לפועל את מה שהגוף מחליט. אבל הרב קוק אומר לא מדויק, שהשכל זה משהו כללי, זה מהלך כללי אידיאלי, אבל יש גם לגוף שכל. הרב קוק מגדיר שיש שכל לאדם, יש שני מנויים, יש שכל כללי ושכל פרטי. הראיה שיש לאדם מצווה לאהוב את עצמו. יש לאדם, מה זה מצווה לאהוב את עצמו? אדם נורמלי, הוא גם יש לו שכל כללי אידיאליסטי, לזה קוראים שכל, ולאדם יש גם גוף. מה פירוש לאדם יש גוף? גוף זה לא רק ידיים ורגליים, אלא גוף הכנה, יש לאדם את המעגל הפרטי, וכאן הרב מוסיף תוספת, שהגוף יש לו את החשבון שמשלו, וגם לגוף יש שכל. קוראים לזה שכל פרטי, אבל שכל פרטי הוא לא שכל. יש שכל וגוף. וכשאדם עובד את השם, הרב אומר כאן יסוד, צריך לעבוד את השם בשני המעגלים. צריך לעבוד את השם במעגל השכלי, הכללי, האידיאלי, וגם הגוף צריך לעבוד את השם. והוא מביא ראיה שבתחיית המתים גם הגוף קם לתחייה. סימן שגם הגוף הוא עושה מהלך רוחני. כן? הגוף שלנו, המהלך הפרטי שלנו זה גם מהלך. זאת אומרת, קודם כל יסוד מאוד חשוב, שהאדם בנוי בשני מעגלים. מעגל כללי שכלי, מעגל פרטי גופני. ובעצם אומר הרב דבר כזה, מה אדם, נגיד משה רבנו, איך בנוי אדם גדול? אז אני הייתי אומר, אדם גדול מקופף את הגוף לשכל. השכל הוא קובע, האידיאלים קובעים, והגוף צריך לקופף את, את, את ההחלטות שלו בשביל השכל, כי השכל הוא כללי, והגוף הוא פרטי, וודאי שזה נכון. מהרב, זו הנקודה שבעצם התורה מחדשת לנו, כשמדברת על שכר ועונש. מהרב, ברגע שאתה מקופף את הגוף בשביל השכל, אתה לא משתף אותו בעבודת השם. כלומר, הוא לא ישתכנע שזה נכון לעבוד את השם, אלא זה כפייה, זה כפייה מלאכותית לגמרי. כלומר, אדם באופן פרטי לא היה רוצה לקיים מצוות, לא היה רוצה לשאות שום דבר, לא היה רוצה לכבד את ההורים, אלא יש איזשהו הכרח, איזה ממש אונסים את הגוף לקיים מצוות. אומר הרב, זה קטסטרופה. שאדם כל חייו במלחמת, חי במלחמת עולם. כל חייו הגוף יילחם בשכל. בהמשך, בסוף דבריו, הרב כותב דבר מדהים, שזה הסיבה לרוב המשברים בחיים. כי אתה בעצם, יש בן אדם שהוא נהיה אידיאליסט, וכל כולו אידיאלים גדולים, רק לתקן את העולם, רק עם ישראל, רק ארץ ישראל. באמת זה נפלא. אבל אם לא שיתף את הגוף, כלומר, בהיגיון של הגוף, הרב כאן מחדש הגדרה, שגם לגוף יש היגיון. וההיגיון של הגוף הוא אגואיסטי. והרב אומר, גם לזה יש מקום. וזה טוב שאדם יאהב את עצמו. אלא מה? איך לוקחים יצור אגואיסטי ומשתפים אותו בעבודת השם? תשובה, שכר ועונש. למה התורה מדברת על שכר ועונש? כדי שגם הגוף יהיה שותף בעבודת השם. במילים אחרות, שלא רק אני בשכל, בצד השכלי האידיאלי שלי, יודע שזה נכון ללמוד תורה, זה נכון לקיים מצוות, זה נכון לכבד את ההורים, אלא הרבה יותר מזה. אפילו הצד הכי פרטי שלי, הכי פשוט שלי, גם הוא שותף בפרויקט. יש כאן איזה מהלך, אומר הרב, לכן הנקודה הזו של שכר ועונש, או הייתי אומר, היראה הפשוטה הזאת, כן, אני אקבל גיהנום, או אני רוצה גם לקבל את הממד, את המימד הזה של עולם הבא, זה ממד חשוב גם לצדיקי עליון. גם משה רבנו צריך לשמוע, וגם במכון מאיר, שומעים, כבד את אביך ואת אמך, מה המשך? למען ריחוד עמך. זה לדבר לגוף. כלומר, כבד את אביך ואת אמך, ודאי יש אידיאלים גדולים, ודאי. אבל החידוש הוא שאנחנו רוצים לשתף את הגוף, כלומר, את ההיגיון הפרטי שלנו, בעבודת השם. זה מהלך מאוד מאוד יסודי וחשוב. כלומר, כשאנחנו אומרים, אנחנו אומרים אחרי קריאת שמע, אמת ויציב, מה המשך? ונכון, וקיים, וישר, ונאמן, ואהוב, וחביב. שואלים או שואלים, אם זה אמת, מה אכפת אם זה נחמד? מה זה משנה? אמת, אמת! מה זה משנה אם זה נחמד? תשובה, אם זה רק אמת, זה לא יצליח. צריכים שזה יהיה גם, קודם כל, הכי חשוב זה אמת. הכי חשוב זה אמת. אבל צריך גם להגיע לנחמד ונעים, ברמה הזו שגם יש לי אינטרס להיות שותף לאמת הזו. זה פסקה, זה כתב, הרב כותב את זה ממהלך שלם, לכן התורה מדברת על שכר ועונש. אז מה המשנה שהיא אומרת, אל תהיו כעבדים משמשים את הרב, אמר תקבל פרס? נכון? כתוב פורש. אז הרב קוק אומר שהמשנה מסיימת, מה המשנה מסיימת? והיא, מה המשנה אומרת? מורה שמיים מלאכת. כלומר, המדרגה הגבוהה, אידיאלים גדולים. אבל בסוף מורה שמיים, מה זה מורה שמיים? מה זה מורה שמיים? שכר ועונש, אני, מבחינת הרגשה שלי, אני רוצה, בעצם אני רוצה להיות שותף בעבודת השם, אבל מהמקום הפרטי. עד כדי כך שהרב מגדיר יסוד מאוד 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 חשוב לגבי היחס בין, בין שני הצדדים של האידיאלי והצד הפרטי, אז הוא אומר ככה, כל עוד אדם לא עובד את השם במקום הכי פשוט, שיש לי אינטרס להיות דתי, יש לי אינטרס לקיים מצוות, ממש אינטרס שלי. אומר משפט כזה, אבל עדיין לא תתיישב דעת האדם, אם לא יחיה את כוחותיו המרגישים ממש, והמרגישים ממש זה בהרגשה הכי פשוטה. כשאני קם בבוקר, וואלה, אם אני לא אקיים מצוות, הקדוש ברוך הוא יתחשבן איתי, זה גם חשוב. הרב נותן איזה רמז, את כל המהלך של הרב, הרב מכניס בפסוק בתהילים שאנחנו אומרים בשבת בבוקר. מה אנחנו אומרים? יראת השם תאורה במזמורים, עומדת לעד. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. זה פסוק מוזר. מה, יראת השם תאורה, ברור שהיא תאורה, מה אומרת לעד, מה זה משפטי השם אמת? הרב ישר כוח, משפטי השם אמת, מה, הקדוש ברוך הוא צריך את דוד המלך כדי לדעת שמשפטי השם אמת זה פלא. מה זה צדקו יחדיו? מי יחד עם מי? אז הרב אומר פשט חדש. יש יראת השם תאורה, זה יראת הרוממות. שזה הכי חשוב, זה טהור, זה עומדת לעד, זה הכי חשוב. אבל משפטי השם, החידוש הוא שזה אמת. ומה זה משפט? אדוני, יבוא משפט. אדוני, אם תגיד לשון הרע, תחטוף. או הפוך, אם תלמד תורה, תקבל שכר. בא דוד המלך אומר, אמת, מה פירוש אמת? אמת לחשוב ככה, אמת לחיות ככה. אבל לא כעיקר, כתפל. כן, יש את המדרגה הגבוהה, זהירת הרוממות. אבל גם, למה אני אומר, לנו זה חשוב, הציבור שלנו, אנחנו יודעים לדבר על אידיאלים. אבל אנשים לא קמים בבוקר ומרגישים, ברובד הכי פשוט, אם לא תקיים מצוות, זה לא ככה, יש חשבון. מה דוד המלך מסיים? צדקו. מה המילה הבאה? יחדיו, מסביר הרב קוק משפט. מה זה יחדיו? רק גם, כלומר, זה נכון לחיות בשני המהלכים, גם באידיאלים וגם במשפט. זה מה שמשנה את המשנה ואומרת, וזה נסיים. אז מצד אחד, אל תהיו כעבדים משמשים את הרב המלך לקבל פרס, כי זה האידיאל החשוב. אבל המשנה אומרת, ויהי מורא שמיים עליכם, צריך להשלים את זה. ואומר הרב, זה מה שכתוב בתורה, יש שכר ועונש, גם זה וגם זה. כן? אז אם ככה נסיים אצל הרב קוק, גם האדם הכי צדיק צריך לשתף את האינטרס הכי פשוט בעבודת השם. ערב טוב.